לחצת? חיים שבלי לחץ בעובדים. טוב. אוקיי. אנחנו נתקדם קצת, בסדר? דיברנו בשבוע שעבר קצת על החשיבות של המושג השלמות. זכור לכם משהו כזה? שהוא עומד במרכז ההוויה של הפילוסוף, והתפיסה שלו שאנחנו עוסקים מלמטה כלפי מעלה, מהתבונה האנושית, מהבנה האנושית, מההתבוננות האנושית בקיום של בני האדם, כאשר במוקד יש איזה חיפוש אחר הקבוע, אחר היציב, אחר המוחלט, המוחלט השלם, איזשהו ניסיון לכוון את החיים לאור דברים מוחלטים. ודיברנו על כך שהישארות הנפש, אתם זוכרים משהו כזה? שישארות הנפש, שאתה מתאחד, אתה עושה אפלוד לעצמך אל השכל הפועל, והזכרנו את הבעייתיות אז מה אם יש עדיין איזושהי הבחנה לפרטיות שלך או אין, או כל הפרטיות מתשתשת, איך נעלמים ההבדלים בין אפלטון לאריסטו, שקיים חיינו אורך ימינו, המחלוקת בין אפלטון לאריסטו. זאת אומרת, זה לא... אי אפשר למחוק את זה פתאום בגלל ששניהם החליטו לחסות בצל השכל הפועל. זה למחוק את כל ההבדלים. ואמרנו שהבעיות האלה הן בעיות שנידונות. אמרתי לכם שגם עקבות שלהם הופיעו בקרב המשכילים היהודיים בפרובנס. הזכרתי לכם קצת את העניינים האלה, שדברים שהובילו להחרמתם של כתבי הרמב״ם, משום שדווקא הרמב״ם ולא רבי יהודה הלוי הם שדכנים די רציניים לפילוסופיה האריסטוטלית עם היהדות, ושהשידוך הזה לפי דעת חלק מה ראשונים, רשב"א בראשם, לא עולה כל כך יפה, וחלק מצאצאיו החוקיים פשוט מרחיקי לכת ובעצם מערערים על המבנה ההלכתי. הזכרתי לכם חלק מהבעיות. הבעיה שהזכרתי בשבוע שעבר זה שאם באמת הישארות הנפש היא וריאציה על הנושא של השכל הפועל, בסדר? כלומר, אם אתה תופס את המבנה הפנימי, הרעיוני, ההגיוני של העולם כאיזשהו מאמץ אנושי להגיע לנצחיות, והנצחיות הזו, כיוון שהיא מוטבת על ידי תכנים פילוסופיים כאלה ואחרים, אז אף על פי שאתה תגיד שהדרך לשם היא בדרכים הלכתיות, תורניות וכו', בסופו של דבר, אם המהות של הדברים פחות או יותר דומה למה שנאמר פה על ידי הפילוסוף, סוף דבר שיבוא יהודי וישאל את השאלה, ומה דינו של אדם שהתפלסף בצורה מוחלטת ולא קיים, לא הניח תפילין? הוא קרקפת דלא מנח תפילין, נכון? שהוא לפי חז"ל איננו בן העולם הבא. אתם יודעים את זה, נכון? הוא איננו בן העולם הבא. אם כך, אם איננו בן העולם הבא, לא יכול להיות בן העולם הבא, אבל הרי הוא התפלסף, והוא כבר, מה? שכל פועל. הוא כבר, הוא הגיע מסביב, אבל הוא הגיע. אז הוא הגיע. יש לו הישארות הנפש? אין לו הישארות הנפש. כלומר, תשומת הלב המרכזית לערוצים המהותניים הללו, שזה הישארות הנפש וזה הנצחיות וכו' וכו' וכו', יוצר ערעור על הצורך, על התוקף, על המחויבות המוחלטת למצוות התורה. וזה אחת השאלות שבאמת נשאלו. כמובן ששאלה אחרת שנשאלת היא ההבחנה בין מי שהם יהודים למי שאינם יהודים, שאתם יודעים שזו הבחנה גם כן חשובה מאוד לחלק מהיהודים. מברכים על זה כל בוקר, בחרבנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, בכל התפילות אנחנו אומרים אותה בחרתנו מכל העמים. גם הרמב״ם מתפלל ככה. מה? שלא עשה ניגוי, כן. באמת, מה המשמעות של הדבר הזה מבחינה פילוסופית? זו שאלה די רצינית. הרמב״ם יש לו תשובות כאלה ואחרות במורה נבוכים, אבל כמובן הוא לא שם את זה במרכז השיטה. אבל גם הוא חשב שמי שמתחיל עם עולם יהודי, יש לו איזה פור, כך קראו לזה בזמננו, איזשהו יתרון מקדים על פני אחרים. אבל מבחינה מהותית זה קצת בעיה. איך שלא יהיה, זה דברים שקשורים פה לפילוסוף. אני אינני רוצה להמשיך להתעסק עם זה יותר מדי. כפי שאמרתי, הפילוסוף שולל כל התערבות מלמעלה למטה. כל מה שהוא מתאר זה את המלמטה למעלה. זכור לכם מושגים כאלה? אני לא צריך לשים את החיצים שוב על הלוח. וכללו של דבר, אנחנו נקרא כדי להתקדם, כי אנחנו ממש... מה? איזה עמוד כבר? כמה עמודים יש? עמוד ג' דרשי אופו, בסדר? יאללה. סוף עמוד ג', אנחנו ממש מתקדמים. דרשי אופו, בקש לך ידיעת דברים על המיטתם, כלומר זה המסלול. המסלול הוא לא מעשים ולא מצוות כמובן, שום מעשים ספציפיים, אלא ידיעת הדברים על המיטתם, למען יהיה שכלך אתה פועל, כלומר לא נפעל, אתה לא תהיה בת קול של המציאות, אלא אתה תהיה זה שמעצב את המציאות, אתה השכל שלך. ותדבק בדרך הישרים במיטות ומעשים, זה ברור גם לכל הפילוסופים שיש מידות טובות, יש מעשים טובים. כי הם... מה? כי אדם יש לו גם גוף, ואם הוא לא יחנך את הגוף, הגוף יהיה פרע ויפריע לו. זאת אומרת, אחד הדברים המרכזיים שהרמב"ם עוסק בו לא מעט, בתור דוגמה להתפלספות, זה תיהור החשיבה מסיגיה המדומיינים. אתם יודעים שיש לאנשים דמיינס? שמעתם על זה. שאנשים לא חושבים מי יודע מה. לדעת הרמב"ם, זה שאנשים יש להם שגיונות ומחשבות והזיות וטעויות בחשיבה, הכל נובע מאי זיכוך החשיבה בגלל השפעת החומר ונגזרותיו. כל הדמיונות הם בדרך כלל דמיונות פלסטיים, דמיונות של תיאורים, של תיאורים ודימויים כאלה ואחרים. החשיבה הדימויית מאפילה על החשיבה הנקייה התאורה. והדרך להגיע לניקיון חשיבה ובהירות חשיבה זה לזכך אותה, וזה על ידי זה שגם אתה מזכך את ה... אתה שולט בעולם החומרי שלך, אתה שולט בתאוות החומריות שלך, אתה שולט בכלל בכל הצדדים החומריים של הקיום שלך. וזה, אם אתה לא תתאמן, זה לא ילך. זה כמו בחדר כושר. ככל שתעשה את זה יותר, יהיה לך יותר קל לעשות את זה. זה נכון. והם מאוד מאוד דיברו על כך שצריך לתרגל את הדברים, דווקא בגלל שאנחנו אנשים חומריים. לא כאותם שסבורים שברגע שהם הבינו משהו, הכל כבר בסדר וכל הבעיות נפתרו. זה קודם כל במציאות הוכח שלא כך. ולכן היה להם הרבה כבוד לתרגולים ולדברים מסוג זה. טוב. אז תדבק בדרך אשר מיטות מעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת. כלומר, אם אתה מחנך את עצמך למידות טובות וכולי, כל זה זה הכשר מצווה, זה לא המצווה עצמה. ויורוך לדבוק בעיון ולדמות לשכל הפועל, לשכל הפועל ההוא, אז תעלינו בידך מידות ההסתפקות. למה מידות ההסתפקות? כי אם אתה לא מסתפק, אם אתה אדם שכרוך אחרי כל מיני דברים, ויש לך איזה התמכרות כזו או אחרת, כן, אתה לא שולט. אם אתה מכור למשהו, אז הדבר הזה, הצורך הזה, שולט בך ואתה לא שולט בעצמך. אם אתה זקוק לכוס קפה שלך כל בוקר, בלי זה, לא יודע מה, או שמישהו יגיד לך פוצי מוצי, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ויש נוהגים, כן, איך שלא יהיה, אתה לא שולט, אתה נשלט באיזשהו אופן. לכן, מידת ההסתפקות היא מאוד מאוד חשובה גם לפילוסופים, משום שרק אדם שיכול לשלוט בצרכים שלו, הוא יכול להיות לשלוט, להיות שליט, להיות דמות. שנייה. והענבה, גם כן, זה חשוב. קודם כל, כי זה האמת, שאנחנו לא מי יודע מה. והכניעה, לכל מידה טובה, ואיתן, אנחנו בעמוד ד' בראש עמוד, שורה 3 כמעט. ואיתן, איתן זה שורה 2. הערצת הסיבה הראשונה, עכשיו, למה להריץ את הסיבה הראשונה? את כי אם אתה מעריץ את הסיבה המושלמה, אתה מעריץ את המושלמות, את השלמות. שתעריצנה לא למען תכוננך רצון ותסיר מעליך קצפה. כי קודם כל היא לא מסוגלת לכונן אתך רצון, כי היא לא, אין לה התייחסות אליך, והיא גם לא קוצפת בשום אופן שהוא שהיא צריך להסיר מעליך את קצפה. אז למה אתה רוצה להריץ? אתה רוצה להריץ כי אתה רוצה להגיד שזה מה שאתה רוצה לעשות. זה כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל. כלומר, יש פה איזה משהו שאתה רוצה לחכות אותו, כן? הזכרתי לכם שהאידיאל מהו הפתה, קיים גם בפילוסופיה הכללית, דרך המושג עם מיטת יודי, אתם זוכרים שלחכות את האל, אז פה גם כן הערצה. ומה זה להידמות לשכל הפועל? באיזה אופן אתה תהיה דומה לשכל הפועל? בכך שאתה תבחר, לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר תאריו הראויים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם תכונות השכל בכלל, וכמובן השכל הפועל. וכאשר, אני ראיתי שהצבעתם עוד רגע, וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אז הדרך לא חשובה, רק המטרה. אל תחוש בניגוד הפוך למה שהמלאך אומר למלך כוזר, שאומר לו, המטרה, אתה בסדר, אתה און. אין מה להזיז אותך מהמטרה, אבל בכל זאת היא הדרך, מעשיך אינם. אז כאשר תגיע מחתום אמונה הזאת, אל תחוש באיזה מיני מיני עבודה, אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור, באיזה לשון ואילו מעשים, ואם תרצה, בדלך הדת, אין איזה אפשרות שיהיה לכם טקסט, כי אני משהו, אתם יודעים בעל פה, אתם תשמעו אולי למישהו שיש לו טקסט, זה יכול להועיל. יכול גם לשבת פה, הם יסתדרו. הערתי, זה היה להעיר, כי גם הפריע לי הרעש, אז אני רציתי לעשות את זה בצורה עדינה קצת, כן. לא יודע אם זה עבד לי. בכל אופן, ואם תרצה בדלך הדעת, יש נוהגים. לשם העבודה והרצה והשיבוח, כלומר, התנהגך אתה במדות טובות, לנגד מלכה ובני ארצך בהן, אם מקובל אתה עליהן. כלומר, אם אתה דוגמה אישית וזה, בבקשה, זה לא משנה, כי זה לא משנה. או כך לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על די הפילוסופים בחיבוריהם, אין כל כך הרבה. ושים מגמתך וכוונתך, זיכוך נפשך. כי זה מה שזה מותר, זה מה שאדם יכול לעשות. כללו של דבר, אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם, שזה תנאי הכרחי, בקש לך זוך הלב ככל אשר תוכל, ואז תגיד לבקשך שהוא ההידבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת בשכל הפועל, ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודעת לך ללמוד כעל ידי חלומות אמיתיים, צורי דמיון נכונים, מה שאני לא מעריך, כלומר, אתה כבר כל כך רוצה לישון, ויש לך חלומות, לפחות אחרי התהליך הזה, יהיה לך חלומות מה? אמיתיים, מה שיש לך עכשיו זה... כלום. רצית לישון. אז זה עובד הטקטיקה הזו, לדחות מזה?
אני אומר, זה שהעניין של ההתמכרות, זה בעצם התמכרות, אבל אתה כן בוחר, אתה בוחר להתמכר.
אתה בוחר להשתמש במילים האלה, אני לא, אני חושב ש... אני חושב ש... זה הסתכלות מעניינת להגיד את זה. כן, בחרת, אבל אני תמיד אומר שבחירה ובריחה זה אותם אותיות. וכשאדם בורח, לקפה ולכל שאר ההתמכרויות האחרות, שהרבה פעמים זה עניין של בריחה, אז אתה יכול להגיד לו, בחרת לברוח. בדרך כלל ההבדל הוא בין בחירה אקטיבית לבין בריחה פסיבית. ובין אקטיביות לפסיביות יש מתח לא כל כך פשוט. אתה יכול להגיד, אתה באופן אקטיבי בחרת להיות פסיבי. זה יפה מאוד, לא תמיד זה עובד, מניסיון. זאת אומרת, זה לא תמיד עובד, כי לא תמיד זה מקנה לאדם את היכולת להיות בשליטה על הדברים. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שאתה, הדברים משתלטים עליך, והדברים, אתה, אין לך את היכולת לארגן את עצמך, מצב שקט. אז זה לא כל כך עוזר. זאת אומרת, זה יותר משחק מילים מאשר... לפעמים זה כן, אבל זה הרבה פעמים תוכלת משבישלת, בחרת, זהו.
אחרי שאתה נכנס, אתה לא מוכל. אחרי שנכנסת, אין לך את הבחירה.
כשאתה מכור, אתה איבדת את הבחירה, וחלק, באמת חלק מהשיטות שעוסקות בטיפול בהתמכרות זה להבין שאין לך שליטה. אחד הדברים שאנשים מרמים את עצמם זה שיש להם עדיין שליטה. ומה הבעיה? שתשאל את זה עם סימן שאלה ולא עם סימן קריאה, כי להגיד אין שום בעיה. מה הבעיה? זה שאלה מעניינת, מה הבעיה? זה באמת שאלה חשובה אפילו, מה הבעיה? ואז, אם אתה תבין מה הבעיה, אז אולי גם תוכל לפתור אותה. בדרך כלל אנשים, מה הבעיה? אין לי בעיה בכלל, אין לי בעיה. אין לי בעיה והבעיה נמשכת. אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש, כי אתה ממליץ לי לשפר את הכוונות שלי, את המטרות שלי, אתה אומר, הדרך לא חשובה. שרי, יודע אני כי נפשי זקה. קודם כל, זו הידיעה שלי, לא רק בגלל שאמרו לי את זה בחלום. אני יודע שאני בסדר, אני יודע שכוונותיי תורות, אני יודע שאני נפשי זקה. וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, זה לא בגלל, זה מאיפה אני יודע, זה לפני שהלכתי לישון אני יודע. ואני יודע מה התחושה העצמית שלי. מה? מה ההבדל? ובכל זאת הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה בלא ספק, זה לא נכון. אבל לנקודת המבט הסובייקטיבית, האישית, של מלך כוזר, זה באמת הכוונה. אין לי ספק. אני הולך עם, עם הציווי הזה שנאמר לי בחלום, אני לוקח את זה בצורה מאוד רצינית. כי לא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצוי. יש איפה בלא ספק מעשי הרצוי מצד עצמו, ולא מצד כוונת עושה. שימו לב כמה שפה הנושא הזה שאי אפשר לעקוף את הנושא הזה של המעשים. אתם זוכרים שהזכרתי קודם שברמה הפילוסופית יש סימן שאלה על הצורך בכלל במעשים, ובעצם מלך, הפילוסוף פה אומר, המעשים לא רלוונטיים, רק מטרות. אבל יש מעשה רצוי. כי אם לא כן, עכשיו מה תגיד? אתה יש לך בעיה אם אתה תפסיק לישון, אתה חולם, אתם זוכרים שדיברנו על כל העסק הזה שבתחילת הספר מאמתים את שתי מקורות הידיעה, את המקור הידיעה שנובע מהחשיבה האנושית, ואיזשהו מקור שתופס את האדם כמישהו שיכול לקבל ידיעות מעבר לו. כן, את האימות בין השכל לבין ההתגלות, בין החוכמה האנושית לבין ההתגלות האלוקית, זה מה שרבי יהודה הלוי שם על תחילת הספר, כי יש פה מישהו שהולך בעקבות ההתגלות, יש מישהו שהולך בעקבות השכל. אז הוא אומר, מה תגיד, זה עניין אישי שלך, אתה חלמת. אז אמרתי לכם כבר אז שבאמת מי שיהיה לו לילה חלום כזה, סביר להניח שזה יטריד אותו והוא יתחיל לחפש משהו. כי כאדם שחוזר ונשנה אליו חלום, רוב בני אדם לא כל כך מאמינים בשכל להגיד זה שטויות ונגמר הסיפור. רוב אנשים כשיש להם חלומות מהסוג הזה, מעטים עם הגיבורים הגדולים שאומרים זה שטויות, זה כלום, זה אולי זה בכל זאת משהו, אולי בכל זאת יש כאן משהו, ואנשים מתחילים לחפש. זה טבעו של אדם כנראה. ולכן הוא אומר זה לא, מה? אני לא חושב שהוא בורח מתשובה. זה שאלה נוספת. השאלה אם לא היה לנו התגלות, מה יש לנו במקום זה, אם יש לנו משהו במקום זה. אבל רבי יהודה הלוי אומר, אני קודם כל שם על השולחן שבאמת הדברים האלה מתחילים בהתגלות. עכשיו אתה צודק שבעצם להגיד שהכל מתחיל בהתגלות זה קצת מסוכן, כי יבוא מישהו יגיד כמוך, לא היה לי, לא היה, ואם לא היה לי אז מה יש לי? שאלה נהדרת. אז אנחנו, מה שיש לך זה להקשיב להמשך השיעורים, כי אנחנו ברור שהשאלה הזאת חייבת להישאל, היא שאלה מאוד לעניין, אבל אני אומר ברמה העקרונית, רבי יהודה הלוי מודה שיש דברים שאם לא, אם לא יהיה, אם אין התגלות לא יכולים להתחיל. והתורה לא יכולה להתחיל בלי התגלות. הניסיון להתחיל את התורה מהאדם הוא ניסיון שלא יצליח לדעת רבי יהודה הלוי. יש כאלה שחשבו אחרת. אבל רבי יהודה הלוי חשב כך. והוא בעצם אומר, הוא מהמר על כל הקופה בנקודה הזו. אז בשלב ראשון אתה יכול להגיד, בסדר, אז הוא מתחיל עם זה שיש לו. ובסוגריים אומר, ומה עם מי שאין לו? תכף נראה מה עם מי שאין לו. אבל ברמה העקרונית, הוא באמת חושב שיש פרמטרים מרכזיים מאוד בתורה, שהדרך היחידה להגיע אליהם, זה בהתגלות. יותר מזה, הוא טוען קטגורית, שאני לא יכול לדעת מה רצון האל, אלא בהתגלות. אני יכול לדעת מה חוכמתו של האל. לפחות את אותו חלק של החוכמה שהוא נגיש לבני אדם. אני יכול להגיע לחוכמה שלו, אני לא יכול להגיע לרצון שלו. מה הוא רוצה, מה בא לו, ולאן זה הולך, זה אנחנו לא יכולים לדעת בלי שיהיה התגלות. יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה, שהרצון האלוקי חסום לידיעה האנושית, אלמלא יש התגלות. זו אמירה מאוד מאוד חשובה, תכף נראה את המשמעות שלה. בכל, לא תכף, בהמשך. אוקיי, אז כי אם לא כן, עכשיו מה הוא אומר? אל תחשוב שזה קפריזה אישית שלי. בעצם רוב העולם המיושב, רוב האירופאי, כן, האנשים שאנחנו מכירים בעולם המיושב, שזה באגן הים התיכון, חושבים כמוני. כלומר, חיים תודעה שלא מספיק כוונה, אלא יש מעשה ספציפי רצוי. ויש מעשה שהוא לא רצוי. תראו מה הוא אומר לו. כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, ככה זה נקרא, יש עולם מיושב, כלומר שהתיישבו בו, כן? לעומת אזורי ספר, מדבר וכדומה, שהוא לא מיושבים, נלחמים זה בזה. עכשיו, אם תזת הכוונה הרצויה והמעשה הלא רלוונטי הייתה נכונה, אז אין טעם למלחמה הזו. אז מה להם חלקו לעם ישראל נחמים זה, אם כי כל אחד מהם עבד תהילו מתוך כוונה זקה ונהג נזרות ובשוב וצא מתפלל, ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו, באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה בזה שהוא יהרוג את חברו שהוא, ולחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו גם יזכה לגן עדן, ולא הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. אז, 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 אז כנראה שאני לא לבד, אני לא לבד ב, 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 בדבקות שלי בשאלה הזאת, כן? אני לא לבד בהנחה הזאת שיש איזשהו מעשה רצוי וכו'. אז אתה יכול להגיד לי חלומות, אתה אל תישן, אבל בעצם אני לא לבד. רוב העולם יש לו עמדה כמות שלי. אני לא יכול להגיד לך ולהסביר לך למה אתה טועה בנימוקים הפילוסופיים שלך. אבל אני לא תמיד מתחיל מהשכל. רוב בני אדם לא מתחילים מהשכל. זה לא ראייה, אבל בכל אופן זה משהו. רק שנייה אחת, אורי. לא, לפי דתי הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה הרשות להעמיד את תזודתו שרי שניים חבלים בעבודה על השכל, ובעצם אתה צודק. אני רק רוצה... וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזה של בעשתי הדתו האלה מינים כי העולם נברא. עכשיו הוא אומר, יש פה בכלל, זה לא רק הקטע הזה של מעשה רצוי לעומת כוונה רצויה וזה הכל, אלא בכלל יש פה... סט שלם של תפיסות עולם שחולק. כי הם מאמינים כי העולם נברא, ובשישה ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת איש מי האדם. כלומר, מה שאתה אמרת קודם, שאין מהאל אל העולם, הם סבורים שיש מהאל אל העולם. לא רק יש מהאל העולם, האל הוא התחלת העולם. יש בריאה ויש התגלות. ויש השגחה ויש התעניינות. כן? כי העולם נברא ושתיים נברא, ואומרים כי הסיבה שלנו מדברת עם איש בני אדם, ואילו הם, הפילוסופים אומרים על ידיעת הפרטים, ועוד לפי מעשיים של הפילוסופים, עכשיו, עוד ככה עכשיו זה נגד הפילוסופים, ולפי ידועותיהם, לפי דורשם את האמת, ורוב שתדלותם בזה מן הרואי היה כי תהיה נבואה מפורסדת מהם ומצויה בתוכם. הועיל ורק הם, הם הדבקים ברוחניים. וכי סופר אליהם, כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. כלומר, אם אתה אומר שהפילוסופים מגיעים לשכל הפועל, והשכל הפועל הוא קובץ ההפעלה של העולם שאנחנו חיים בתוכו, וקובץ ההפעלה הזה מצוי ברשותם של כל אותם פילוסופים נעלים, שחלים פועלים, אז למה הם לא מצליחים לפעול שום דבר רציני בעולם שלנו? למה את המופתים, אפילו הם לא מועמדים לסיפורי מופתים, אתם מבינים? זה הבעיה, כן? כמו רבנים ליטאיים, לא מועמדים לסיפורי מופתים. אוקיי? אז וכי סופר עליהם כי נשאל דהם ניסים לתלות מופתים. אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, ומפחו של דבר מוצאים אצל מי שמשתדל במדע. מרוב שהוא משתדל במדע אין לו חלומות, כי הוא נורא נורא שחלטני. הדבר הזה לא מוכיח כי סוד הקשר, עכשיו שימו לב מה הוא מחפש, מה הוא מחפש, סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה מה שהזכרת אתה הפילוסוף. זאת אומרת, יש פה איזושהי מוטיבציית על מאוד בסיסית. הוא אומר, מהי הנוסחה שבה האדם יכול לקשור את עצמו בצורה יותר משמעותית בעניין האלוהי? יש פה איזושהי הנחת יסוד שהאדם יכול לפעול איזושהי הופעה של דאונלודינג, של התגלות נוספת של העניין האלוהי. יש משהו, איזשהו מאמץ, יש איזושהי נוסחה, סוד הקשר, שבאמצעותו, אם האדם יפעל אותו את הדבר הזה, לא איזשהו משהו הפעלה מכנית, אבל אם האדם יזדהה, יקיים בחייו איזשהו קוד מסוים של התנהגות של וכולי וכולי, זה יוביל להופעת עניין אלוקי בחייו. כלומר, יהיה איזשהו ערך מוסף שמעבר לחיים הרגילים שלו יתווסף בהם, תשרה שכינה במעשי אדם, נקרא לזה כך. הוא יופיע העניין האלוקי בחייו. והשאלה, מה סוד הקשר? כלומר, בימי הביניים, באמת השאלה המרכזית הייתה, מה, אני לא מדבר עכשיו, שם באמת חלק מהעסק היה ticket to heaven. מכירים את הביטוי הזה, ticket to heaven? heaven, יודעים מה זה? זה עולם הבא, גן עדן, איזה שילוב מעניין של הדברים האלה. כן, אבל מקום משובח. רוחני, נצחי. והשאלה הייתה, מה כרטיס הכניסה? כלומר, איפה... כן, יש שער בגן, בהבן הזה, יש בגן איזה שער עם מנעול צירופים. מה הצירופים שפותחים את השער? הצירוף היהודי, הצירוף הנוצרי, או הצירוף המוסלמי? זה השאלות שבעצם שאלו, מי יש לו את המפתח לנצחיות? תראו, עולם הזה בימי הביניים לא היה מציאה כזו גדולה. יש אומרים שגם היום הוא לא מי יודע מה. אם כי בעולם המודרני יש אנשים שחושבים שעולם הזה זה כן שווה משהו. בדרך כלל זה שייך לאנשים שיש להם עולם הזה קצת, כן? אבל רוב האנשים בעולם הזה אין להם יודע מה, ועולם הזה תמיד הוא עולם הבא הרבה הרבה יותר פופולרי בקרב אנשים שאין להם עולם הזה. שמעתם על זה? עניים, מרודים, תנאים קשים. זה נורא חדש שעולם הזה זוכה להתעניינות רצינית. זה עניין של 200 שנה. זה מאז פרוץ המהפכה התעשייתית, אז התחילו להיות חיים קצת יותר טובים לאנשים בעולם הזה. בעבר אנשים לא חשבו שמניות של העולם הזה זה עניין כזה גדול, ובעצם ההשקעה במניות של עולם הבא הייתה הרבה יותר פופולרית. שמעתם על זה?
יש קשר ישיר בין שיפור באיכות חיים להתחננות?
כן. לא קשר. יש מתאם. רואים את זה בעליל עד היום.
כל ההיסטוריה הייתה מלחמה בין הענתנות לבין...
אבל זה לא לענתנות ישר, עולם הזה זה חוסר לענתנות, אפילו אין אופציה לענתנות, אתה מבין?
ודאי
שחיפשו לענתנות. חיפשו, איך אומרים, לנשום קצת, מה אתה מלענתנות? אדם שכל חייו נמצא במכרה שם בקושי נושם, בקושי מפרנס את בניו ובני ביתו. בסדר, שם אתה יודע איך היה נראית הפירמידה של רומא ויוון, אנחנו כל כך פושעים. כמות האדונים על כמות העבדים, אתה מבין? היום זה... לא, לא ככה, אבל אתה מבין, שם אתה מדבר על תרבות של רומא. רומא, האנשים שבכלל מתייחסים אליהם, אתה שוכח שמתחתם היו מדוכאים פי 10, פי 15 אנשים. זה לא התריד שם אף אחד, האנשים האלה. כן, כי הם היו בני קוש וכל שאר בני... אנחנו... זה בכלל לא מתחיל. העולם המודרני הוא הרבה יותר דמוקרטי, באמת הוא יותר שווה לכל נפש. מצד שני, דרך אגב, זה חלק גדול מהאכזבה של העולם השלישי מהעולם המערבי, כי הוא מבטיח להם במקום עולם הבא איזשהו עולם הזה, ועולם הזה שהוא נתן להם לא מי יודע מה. לכן בהרבה מאוד מדינות של עולם שלישי יש צומח הרבה מאוד פונדמנטליזם, ולכן יש עלייה של דתות פרימיטיביות, סליחה שאני... כן, שם. פרימיטיביות ש ש שצומחות במקומות משום שהבשורה כאילו שהעולם המערבי המודרני ייתן לנו קצת איזה פיסת נתח מהעולם הזה היא לא כל כך מתגשמת. זה משיחיות שקר, תדעו לכם. העולם המערבי המודרני הוא משיח שקר, הוא הבטיח לאנשים עושר, כמובן שהוא לא יכול לספק את הסחורה. אז אתם מבינים שאנשים שכבר התיישו מזה, אז באמת משקיעים במניות של העולם הבא, עד כדי זה ממש דיל טוב להיות שהיד ודברים מהסוג הזה. ולכן דרך אגב בהרבה מאוד מקומות חושבים שהדרך לייבש את הדברים האלה זה לפתח יותר ויותר אוי למה זה. זה גם פרס חשב ואחרים חשבו יותר עולם הזה מפחית את הנטייה. עכשיו, יש בזה משהו, אבל זה לא לגמרי נכון. כי יש באדם בכל זאת משהו שהוא מעבר לזה. אני רק אומר בגדול לקבל את הפרופורציות. טוב, אורי.
תחייה בקש. תחייה בקש. כל מה שהקובר אומר לו, לא, אני רוצה לגדת הנחה שבאמת יש קשר לאלוקים, ואתה לא יכול... כל התרוצים שהוא אומר. א', כל הטענה להביא את הנוצרים והמוסלמים ולהגיד, תראה, כולם חושבים בהרי, ברור שאחד מהם טועה. אין אגן שניהם צודקים, ואז הוא אומר שזה לא הגן,
הוא הולך להגיד ששניהם טועים, אתה שכחת. הוא מביא את שניהם כדי שהם יריבו ביניהם, ואת שניהם הוא יזרוק.
בסדר, לא, אבל... ביודם כוח אחת, תראה, כולם חושבים שהמעשים קובעים.
לא, אז אמרתי שזה מתחיל מזה שהוא אומר, אני לא יכול ללכת איתך.
כן,
לא כי הוכחתי אותך. אני חושב שאמרתי לכם כבר בהתחלה, אני אגיד את זה עוד פעם, הוא לא דוחה פילוסופית את הפילוסוף. הוא מציע אלטרנטיבה. הוא מציע אלטרנטיבה שאומרת, לי יש סיבות להתנהל בצורה אחרת, משום שנקודות המוצא שלי הן אחרות. זאת אומרת, אנחנו נראה בעוד בהמשך, הוא יגיד, מי שלא הייתה לו נבואה, אז סביר שהוא יחשוב כמוך. מי שלא לא הדליקו לו את האור, אז סביר שהוא יתאר את העולם, מי שיש לו רק שחור לבן ואף פעם לא ראה צבעוני, אז סביר שהוא יתאר את העולם בשחור לבן ולא יראה צבעוני. לא ידבר על צבעוני, כי הוא לא נחשף לצבעוניות. פילוסוף שלא נחשף להתגלות ולכל מה שהיא נקרח בעקבותיה, סביר שהוא יתאר את העולם בצורה שאתה מתאר אותה. סביר שהוא ייחס לשלמות האלוקית, איזה שהם הגבלות כאלה ואחרות כמו שדיברנו עד עכשיו. אני מוכן לקבל את זה. אבל הטענה שלו, והיא הטענה שהוא ביושר אומר, הטענה שאני אומר אחרת ממך, זה לא כי אני הגעתי למסקנה שכלית אחרת. מה שמביא אותי גם שכלית לחשוב אחרת, זה כי אני חשוף להתגלות, אני מאמין בהתגלות, ובעקבות זה שאני מאמין בהתגלות, אני חייב להסביר את העולם בצורות, בקטגוריות נוספות. ההתגלות שוברת לי את ההיגיון הפילוסופי הזה, ואני לא מכפיף את ההתנסות בהתגלות להיגיון הפילוסופי, אלא אני מתייחס להיגיון בכלל כמשני. זאת אומרת, מה פירוש משני? כשבא לתאר את הדברים בעקבות הדברים. אני לוקח טרמפ, בסדר? בעל כוח. אני לוקח טרמפ ואני אומר משהו עכשיו על המילה חשובה מאוד בעברית שקוראים לה אפולוגטיקה. שמעתם את המילה אפולוגטיקה? התנצלתנות. זאת אומרת, אפולוגטיקה זאת אומרת שאתה תרצן, אתה בדיעבד, אתה אומר כל מיני דברים. והנה, אני עכשיו אפולוגטי, כן? אני עוקף אותו, אני מדוחה אותו בקש, כל הטענות האלה שאני בהחלט אומר, אין פה איזה טיעון פילוסופי שאומר נוק-אוט למה שהפילוסוף אמר. אלא מה הוא אומר לו? חלמתי אחרת. אומר לו, תסיק קשקש מסכת, זה חלמת אחרת. אני אומר לכם שמבחינה קיומית, ואני בכוונה אומר את המילה הזאת, אתם עוד לא יודעים, אבל אתם כן קצת יודעים, יש פילוסופיה שלמה שנקראת פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, שהיא מתחילה קודם כל מהקיום של האדם. שהקיום יש בו הרבה יותר מהייצוג שלו. הייצוג שלו בשכל, המודלים השכליים שאנחנו יכולים לבנות, הם תמיד לא יכולים, כל מודל שאנחנו נבנה, כיוון שאנחנו יצרנו אותו, תמיד יהיה פחות מהחיים עצמם. החיים, הקיום קודם ליכול שלנו לייצג אותו. אז מה, יש עוד אנשים שמדברים על זה קצת? בסדר, יש נועם. בכל אופן, יש הבדלים, ניואנסים, אז כל אחד אוהב בשיטה שלו. כך רב אושר, רב אושר וייס תמיד אומר שבסגנון הזה כולם בערך, אבל כל אחד. בכל אופן, אם נחזור לענייננו, אז מבחינה קיומית אומר מלך כוזר, אומר רבי יהודה לוי דרך מלך כוזר, לי שהיה חלום, אני לא אסתפק במה שהפילוסוף אומר. ואני אומר, בתור מי שמעיבין בבני אדם, שזה המקצוע שלי, אני אומר שזה נכון, שאנשים שעלה להם לילה, לילה חלום, זה יתגבר על התבונה שלהם. וזה יגרום להם להמשיך לחפש. וזה יגרום להם ללכת מעבר להבנות החוכמתיות, ולפרוץ את חומת ההבנה שלהם לעבר מרחבי הבנה נוספים. רבי יהודה לוי הוא לא רבי נחמן. רבי נחמן נתן גט לשכל. לא בדיוק. המתוחכמים שבתלמידיו הם מתוחכמים. אז הם חושבים שהוא לא התכוון לגמרי, וזה לגלות בו פנים שלא כהלכה, כי זה חוכמה מתחכמת, מחוכמת, כל מיני דברים כאלה. אבל על פניו רבי נחמן אומר שהשכל הוא מיותר. הוא ניסיון. אתם מכירים את זה?
תורה א', השכל האור, חוכמה, חיות או אלוקות.
אני לא מכיר תורה א', אני מכיר תורה. אבל בסדר, יש לו התבטאויות מגוונות בעניין הזה, אבל בדרך כלל מקובל לחשוב שרבי נחמן הוא היהודי המשמעותי, הרציני, שבאיזשהו מקום בשלב מסוים מסתייג מהחוכמה, מסתייג מרפואה, כל מיני דברים באמת קשים שהם פופולריים, גם כשהרפואה עצמה לא יודעת מה לעשות. כשהרפואה יודעת מה לעשות, בדרך כלל מסתדרים איתה, לוקחים את התרופות שלה, זה קיים עלן ככה. אבל איך שלא יהיה, ואלה שנניח לא רוצים לקבל תרופות או לא רוצים לקבל חיסונים, לא יודע איך יש להם היתר לזה. בכל אופן, אם נחזור לענייננו, אז אפולוגטיקה. אז אני רוצה לומר שדברים ששמעתי קצת גם משלום רוזנברג, פרופסור שלום רוזנברג, הוא אמר, אני לא מתנצל על זה שאני מתנצל. יש הרבה דברים בחיים שאנחנו מבינים פוסט הוק, לאחר מעשה. הרב נמצל גם כותב על זה, מאוד יפה לדעתי, שלפעמים אתה אומר, מה זה נעשה ונשמע? מה, בקבוד שתעשה אתה תבין? הוא אומר, רוב החיים שלנו זה ככה. קודם אנחנו חיים, רק אחר כך אנחנו מגיעים. קודם אנחנו בתוך העולם, אנחנו מוצאים את העולם, אנחנו גדלים בתוך העולם, מנסים להבין את העולם שאנחנו חיים בתוכו. ההבנה היא תמיד משנית לקיום. החיים קודמים למה שאנחנו יכולים להבין אותם. והם, אנחנו מבינים את החיים, לא אנחנו בגלל שאנחנו מבינים אנחנו חיים, אלא בגלל שיש חיים אנחנו מבינים אותה. אז הרבה פעמים ההבנות וההסברות הן באות בשלב ב', הן לא שלב א'. אז זה לא נורא שאנחנו באיזשהו מקום, וזה רבי יהודה הלוי מאוד מודה. הוא אומר, אני בגלל שהיה לי חלום, או לעם ישראל, בואו נגיד את זה בצורה פשוטה, כי אני מנסה את זה, לעם ישראל היה, יש מסורת של מה? של התגלות, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך. אז אנחנו כולנו שייכים למסורת הזאת של ההתגלות, ברמה הלאומית, לא ברמה האישית. אז אנחנו כולנו, בעקבות החלום, לא יכולים ללכת בעקבות הפילוסוף. אבל ההתגלות כשהיא קיימת לא צריך הסברים בכלל. הבעיה היא ש...
בדיוק הפוכה.
בדיוק הפוכה.
אתה מסביר איך אתה מבין, איך אתה מפרש, איך אתה מתמודד, מקבל נחמה במציאות הזאת. והתגלות היא באה להגיד לו, יש משהו קודם שהוא האמת, האבסולוטית האלוהית, ואני הולך על פיה,
כן, אבל אני צריך להסביר את עצמי למה אני הולך על פיה. אתה לעולם לא תתחמק מזה שצריך להסביר לעצמך כל מיני דברים. וזה בדיוק הנקודה. שכיוון שההסברים הם תמיד בשלב ב', אז זה לא נורא שיש לנו שלב ב'. ואני אומר שרבי יהודה הלוי דווקא הוא הגון. הוא אומר מראש, כן, אני פה בשלב ב'. אני לא אומר שאני עכשיו אני אגיד לכם בצורה לוגית את העניין. מי שחושב שאפשר להכריח את ההתגלות לפי השכל, חושב שלקדוש ברוך הוא אין בחירה חופשית בנושא הזה של התגלות. כי מה? כי הוא חייב להתגלות, כי השכל שלי מחייב את מה? את ההתגלות. כדי שההתגלות תהיה איזשהו אקט חופשי ורצוני של האל, זה חייב להיות שהשכל של האדם לא מחייב את זה. כי אם שכל של האדם היה מחייב את זה, אז זה האל היה מוכרח לזה. לכן חייב להיות שמה שהשכל יכול לקבל את זה, אבל לא מה לעשות, להכריח את זה.
הרב מדבר על שכל מיטבי או שכל
אפילו שכל מיטבי. אפילו שכל מיטבי.
אבל מה עם שכל שהוא לא מיטבי, אם הוא מגיע לאחר
שישתפר. עם השכל הלא מיטבי שישתפר. שכל לא מיטבי, זאת אומרת שיש שם טעות בחישובים שלו, בהשכלה שלו. לא מעניין אותנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, אתם יודעים כמה שכל לא מיטבי יש? איך אומרים? האמת יש אחת, שקרים יש אין סוף. ההתגלות לא מוכחת, בגלל שהיא לא מוכחת צריך התגלות. בגלל שאני לא יכול להוכיח אותה מראש, אז צריך שהיא תיתן לי משהו שאני לא יכולתי לתת לעצמי. צריך את ההתגלות בדיוק בגלל זה. היא אפשרית. אפשר להגיד שהיא, איך אומרים, חיכינו לזה, ציפינו לזה, קיווינו לזה, אבל היא לא הכרחית. כי אם היא הייתה הכרחית, היא הייתה צריכה להיות הכרחית גם יומיים לפני, עם מתן תורה.
אבל מה שהיא אומרת היא הכרחית, משנה מ...
גם מה שהיא אומרת היא לא הכרחית. יש מצוות שמיות.
זה מה ש... היא הכרחית בתור
כל התחלה. עובדה שלפני כן היא לא הייתה התחלה. זאת אומרת, יש פה, בואו נראה את הדברים לאט לאט. אני רק אומר ש... מה?
זה בדיוק אבל ההבדל בין פילוסוף לאחד שאומר חלמתי. פילוסוף הוא בא להגיד, תשמע, זה האמת שהיא אפשרית אם מתקבלת על הדעת. לא אמרתי שהיא האמת האבסולוטית, אבל ככה אני מפרשן.
לא ככה. אני כן אומר פילוסוף מקצועי אומר שזה האמת. לא, אני לא מסכים איתך, זה לא אומר אפשרויות. פילוסוף מקצועי אומר זה אמת. ואדם שחולם, הם מתווכחים כי הם מתווכחים על האמת, כי הם לא מודרניים ופוסט מודרניים. לא, לא יודע, הם רבים מאוד כי הם חושבים שאחד טועה ואחד צודק. פעם היו רבים על הדברים האלה.
זה לא פלורליזם האמת שלי, האמת שלך.
זה משהו מאוד מודרני, ופוסט, מודרני, לא פוסט מודרני. טוב, סוף דבר, אני חוזר לטענה שלך. אני מודה לחלוטין, לכתחילה, שאין פה הפרחה של הטיעונים של הפילוסוף, ומה שמפריך את הטיעונים של הפילוסוף זה החלום של החולם הזה.
למה צריך להביא את כל ה... לא רק שהם לא מפריחים, הם דעים, זה פה שבר מפריחים.
אז אני אגיד לך למה עושה את זה. זה עניין טקטי. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר, הנושא הזה הוא לא רק שלי מול הפילוסוף. רוב העולם חי במסורת של התגלות. ויותר מזה, תשימו לב, השיטה שלו היא, בסופו של דבר, השורש של כל ההתגלויות של אנשים אחרים מתחיל מאיפה? מי הוא ההוכחה שיש לאלוה התורה בארץ? בעולם יש הרבה אנשים חולמניים, וכל החלומות של כל האנשים בעולם מתחילים מהחלום שלנו. זה מה שהוא בעצם רוצה לומר. זאת אומרת, יש פה, יש אישוש. אם אתה מתלבט, אם אתה זקוק לחיזוקים ולעידודים, ואתה מרגיש מאוים על ידי זה שהנצרות והאסלאם מופיעים בעולם ואנחנו הדת הבזויה, אז כל דווקא בוויכוח הפילוסופי העמוק, הנצרות והאסלאם נמצאים בצד שלך, משום שהם קודם כל מסכימים לא רק עם עקרון ההתגלות, הם יותר מזה מסכימים עם עקרון ההתגלות של מי? שלך. כלומר, אם הפילוסוף אומר לך תפסיק לישון, תפסיק לחלום, הם אומרים, לא נכון, אנחנו זקוקים, תמשיך לישון, תמשיך לחלום, כי אנחנו בלי החלום שלך לא יכולים להתחיל את הקריירה שלנו. זאת אומרת, הוא מנסה לחזק מבחינת, יותר מאשר יש פה איזו הוכחה פילוסופית, יש פה חיזוק קיומי למצוקה הזאת של הדת, הגנת הדת המושפלת. וזה משהו בשלב ראשון מתחיל. טוב, אני נתחיל טיפה, כי אחרי כן אמר הכוזר בליבו, השאל את הנוצרים את המוסלמים, אחת ושתי הדעות נמצא בלא ספק, המעשה הרצוי. אשר ליהודים, די לי במה שנראה להן כל מיותם נותנים בשפל מאותי מספר וסנועים על הכל. זאת אומרת, פה זה הקלאסיקה של העסק, כן? הוא הופך אותנו לאנדרדוג. מכירים את ה...
מה? הוא אומר, מה שהרוב זה כנראה מה שנכון.
כן, אבל לא רק רוב. אתם נתונים בשפל. אתם לא ממש... אתם לא יכולים להירשם לתחרות הבן של האל. משום שאתם... אתם ממש על הפנים, כן? אתם ממש בן נולד, אתם לא יכולים להשתתף, כי אתם לא עומדים תנאי סף בכלל. מה? לא הבנתי. אנחנו בנים, אתם לשם אלוקיכם, לא שמעת על זה? בסדר, גם הוא היה יהודי. אנחנו, אני רוצה לומר שרבי יהודה הלוי פה הוא מתוחכם. משום שהוא אומר, הוא עצמו כותב את החסרונות. הוא אומר, הוא הופך את היהדות למצויה באיזשהו, מה שאמרתי, עמדת פתיחה מאוד מאוד נמוכה, שהתחכום של השיטה הוא להפוך את עמדת הפתיחה הנמוכה הזו לעמדת יתרון. זאת אומרת, בסופו של דבר, בסופו של מהלך, מה הוא יגיד? דווקא השפלות הזאת היא הוכחה על הבחירה. זאת אומרת, דווקא המצב שלנו בגלות, הוא עצמו הוכחה על הבחירה האלוקית בנו. משום שבאמת, אנחנו נראה את זה לאורך כל הספר, הוא בעצם הופך את החסרונות הללו ליתרונות. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלהו לתורתו למעשהו, ויענה עולז ויומר לו. אני מאמין ככל נמצאים נבראים. קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. וכן מאמין ככל אנשים צאצאי אדם הם. פרשת שבוע, אחרי כן צאצאי נוח, אליו הם מתייחסים כולם, אני כאילו משגיח על הנבראים, מתחבר בני אדם, כלומר, קודם כל הוא נותן פה תזה, הוא לא מוכיח אותה, תזה שמה? שיש יחס בין האל לבין העולם. היחס הוא בריאה, היחס הוא השגחה, היחס היא מעורבות, מתחבר עם בני אדם, כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדבר הוא אל נביאה ולחסידה בהיראתו וגיעתו עליהם, וכי הוא שכן כבוד קר ציבור אחד אשר בו בחר. כללו של דבר, אני קודם כל, אני מאמין בכל מה שסופר על כל אלה בתורה הסבירות עם בני ישראל, אותו אשר לא ייתכן לכפור בעמידתם, כי מפורסמים היו והתמינו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. זאת אומרת, נקודת המוצא היא הנרטיב היהודי, מכירים את הביטוי הזה נרטיב, אתם צריכים נרטיב, זאת אומרת, סיפור, איך שאנחנו מספרים לעצמנו את התולדות של עצמנו. זאת אומרת, הסיפור היהודי הוא נקודת המוצא של הסיפור הנוצרי, הסיפור הנוצרי הוא המשך של הסיפור היהודי, אבל הוא חייב להתחיל מהסיפור היהודי, והסיפור הזה כולל התנסות חיים, או תפיסת חיים, או תפיסת עולם, או התנסות בעולם, התנסות לאומית שמדברת שאנחנו עם ש... איך אני אומר הרבה פעמים, ותשמעו את זה עוד ממני בהמשך, אם אני לא יכול, אתם חז"ל אמרו, יש בזה השאלה מה פשט, הפשט הוא לא, שיום חתונתו זה מתן תורה, נכון? ויהיה שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אז יום חתן זה מתן תורה, באופן פשוט, במשנה שם, זה משמע דווקא יום כיפור, ולא לוחות ראשונים. אבל נעזוב את זה לרגע את העניין הזה. אז אנשים אומרים, תוכיח לי מתן תורה, תוכיח לי מתן תורה, אז אני תמיד אומר שאין לי הקלטת של החתונה של... אין לי קלטת של החתונה, אני מאוד מתנצל, אבל אין לי ספק שאני יכול להוכיח שכבר הרבה מאוד שנים אנחנו חוגגים את החתונה הזאת, נכון? אתם יודעים, מכאן, מאיפה שיש לחגוג יום חתונה? מיום חתונתו, שחוגגים את יום החתונה של עם ישראל והקדוש ברוך. אז אני אומר, אין לי הוכחות אין לי יכולת להוכיח לכם את העניין הזה, מצטער מאוד. אבל אנחנו, אם אנחנו לא הקלה החוקית, כי יש לנו עדים, אנחנו הידועה בציבור של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים את הביטוי ידועה בציבור? נכון? ידועה בציבור. אנחנו הידועה בציבור של הקדוש ברוך הוא. כבר מאות שנים אנחנו הידועה בציבור. זה הנרטיב היהודי. תכיח ככה, תכיח... אתה יודע, לא התחתנו בוו, בהי, לא... אולי לא התחתנו בכלל. לא התחתנו. אבל עדיין הידועה בציבור של הקדוש ברוך הוא זה ככה. אומר, לא היה... לא יודע מה היה. אבל ידועה בציבור של הקדוש ברוך הוא זה שאנחנו בדייט איתו, מערכת יחסים איתו, זה ברור. עכשיו אני אומר את זה לא כי אני לא, אני אומר, מה אנחנו כן יודעים? היהודים תופסים את עצמם באופן הזה, נכון? אומר הנוצרי, אני ממשיך את הסיפור היהודי. אני אמשך לסיפור היהודי. אלא מה? ופה העניין, אולם בסוף דברי ימיהם, כלומר, לקראת סוף ימי בית שני, בדור אחרון לבני ישראל, כי מאז ואילך הם כבר על הפנים, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה משפחה רמה בישראל. והיא ילדתו, אנושי בניגלה ואלוהי בניסטר, נביא של לוח בניגלה ולא שלך מבניסטר, והוא המשיח נקרא ישראל ובן האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא אורך הקודש. וישר כשהוא אומר את השילוש הזה, אז הוא ישר אומר, אל תחשוב שזה שילוש, זה לא שילוש, זה מה? זה אחד, אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשונה מופיע השילוש. היי, לא מבינים? קשיא. זה מאוד לא פשוט העניין הזה.
לנו יש שניים.
מה?
לנו יש
שכינה,
ויש
את הקדוש. מי שיש לו את שניים האלה, אבל אצלנו אין שכינה ואת הקדוש ברוך. זה לא מופיע ככה.
שונים.
מה?
מושגים שונים.
כן, אבל שם יש במידת... טוב, זה יותר מסובך. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל באופן רשמי... אולי אצל המקובלים יש שאלה. ועל, נכון, אלה שהתנגדו לקבלה מאוד השתמשו בטיעונים כנגד הנצרות כדי להסתייג מהקבלה. אבל זה נושא רחב מאוד, אנחנו לא נפתח אותו היום. הנושא הזה שלהם, אני גם לא כל כך רוצה להיות עסוק להצביע על נקודות החולשה של הנצרות. אני בעיקר רוצה להציג את נקודות הוויכוח שלנו עם הנצרות. אני לא פה מרגיש שאני צריך... יש אנשים מאוד אינטליגנטים שהאמינו בזה בלי ויתונות. כן, אני לא חושב שהבעיה פה אם זה הגיוני או לא הגיוני או... נכון שהם סנדלו את עצמם בכמה וכמה ועידות שלהם, כי היו כאלה שרצו להגיד שילוש זה היבטים שונים, זה זה זה, שם אמרו לא, זה שילוש ולא שילוש, זה שילוש, זה אחד, הם רצו לאכול, לאחוז בחבל הזה בשני הקצוות ברמה העקרונית, לפחות בחלק מהעיסוקים שלהם. אנחנו נראה את הדברים האלה קצת יותר אפשר רבה. מה? או, זה משנה. למשל הרמב״ם, במורה נבוכים, צוחק עליהם בעניין הזה. נראה אם יש לי את זה פה. הרמב״ם שם אומר ש... שהאמונה זה לא לפי מה שאומרים בפה, אלא לפי מה שמסוגלים לחשוב בשכל. ולכן, לא כמו שהנוצרים שאומרים שהשילוש זה אחד, אבל אומר, אדם לא יכול לחשוב שהשילוש זה אחד. הרמב"ם אומר, אדם יכול להגיד במילים דברים מסוימים.
אדם יכול להבין את הידיעה של הקדוש
ברוך הוא, אבל הרמב"ם, זה מה שהוא אומר, שיש הבדל, אני לא אומר שאני מבין, אני אומר שאני לא מבין.
אתם
זה מה שהוא אמר. לא, אבל אומר, אתה לא יכול להאמין, אומר, אתה לא יכול להגיד, הטקסט הוא מאוד פרק נון בחלק א', נון א', בחלק א' של מורה נבוכים. הטענה שלו היא שהם טוענים שאפשר לחשוב את האבסורד. אומר, לחשוב אבסורד אי אפשר. אפשר להגיד שמשהו יכול להיות אבסורדי, אבל אני לא מבין את זה. אבל להגיד שאני כן מבין את זה, את זה אני לא מבין. זה הטענה שלו כנגדם. אבל לא, לא ניכנס לזה, זה לא עיקר עניין. יש מספיק דברים אחרים שאני רוצה להראות את ההבדלים ואת המשמעויות של ההבדלים, כי הדברים האלה חשובים. אני באמת אומר שזה לא השאלה אם אנחנו יותר חכמים, הם יותר חכמים. זה לא השאלה. השאלה היא מה הסיפור שהם מספרים לעצמם, מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, מה ההבדל בין הסיפורים הללו, מה הנגזרות של הסיפורים הללו על התרבות האנושית. אלה השאלות הרציניות, ועליהן אנחנו נדבר, ואנחנו נראה את הנוצרי, נראה את המוסלמי, ונראה עוד הלאה כמה דברים. המשך יבוא. קתולי.
קתולי
עד כמה שהקתולים, טוב, נדבר על זה גם כן. הקתולים כמו היום זה מורכב מאוד. אני רק אומר שהפרוטסטנטים פשוט הופיעו רק הרבה יותר מאוחר. אז אין, והקנייה המזרחית גם כן עוד לא, היה קצת, אבל קתולים זה המיינסטרים.
אתה מחפש...